ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
עכשיו 4:04 דקות, ישראל במלחמה, 404 ימים. 101 חטופות וחטופים נמצאים כבר 404 ימים במרתפי חמאס. נגמר להם הזמן, מזמן. הבוקר הג'יהאד האסלאמי משחרר סרטון של סשה טרופנוב, עדיין חי, לא ברור מתי צולם הסרטון, המשפחה מאשרת לשדר אותו. תקשיבו.
אני מתגעגע למשפחה שלי, אני מתגעגע לחברים שלי, אני מתגעגע לחיים שלי, אני מתגעגע לחופש שלי, אני מתגעגע לכל כך הרבה דברים. אני רוצה לחזור הביתה בריא ושלם, והדבר הזה יכול לעשות רק באמצעות הלחץ שתפעילו על הממשלה, ובבקשה, אל תשכחו אותן.
בדיוק לפני שבוע נרצח זיאד אבו מוח, מנהל בית ספר ביישוב בקה אל גרבייה שבצפון השרון. איש לא הופתע מהרצח, לא בפעם הראשונה, שמנהלי בתי ספר הם מטרה לחיסול, לא בגלל מעורבותם. מנהלי בתי ספר משמשים דמויות מנהיגותיות, ארגוני הפשיעה המשתוללים בחברה הערבית, מכוונים דווקא עליהם כדי לסגור חשבון עם פושעים, שהם במקרה גם קרובי משפחה של הנרצח. תופסים את הקורבן הקל במרכאות ורוצחים. והוא לא היחיד כמובן. אתמול עוד רצח במגזר, הפעם עלה ברולטה שפה הייקל, תושב כפר קרה, הוא נורה בתחנת אוטובוס מטווח אפס, הרוצחים נמלטו. לפני 14 שנים, אחיו של שפה, חלילי, נרצח גם הוא. הפשיעה במגזר הערבי מעולם לא הגיעה לשיאים שליליים כאלה, שנתיים של כישלון קולוסלי למשטרה בפיינוח מעשי הרצח. ב-2023 נרצחו 244 בני אדם. יודעים כמה מקרים פוענחו? 10%, זה הכל. הנתונים למחצית 2024, 103 נרצחים. מספר הפענוחים כאמור יורד, לא מטפלים. הבוקר בדיון בוועדה לביטחון לאומי בכנסת, מפכ"ל המשטרה דני לוי דחה את הביקורת על אי תפקוד המשטרה ואמר, ציטוט, נתוני הפשיעה במצב מצוין, המשטרה מורידה את הפשיעה. אז נכון שלוי עוד לא הגיע למאה ימי חסד, יש לו עוד כמה ימים. נגיד שהמגזר הערבי לא מעניין את השר, שר שמעל לוי כמובן, נגיד. אבל גם הנתונים במגזר היהודי בעלייה, הפוך רב ניצב לוי, הפוך. איפה הכסף? הממשלה תומכת בהצעת החוק של חבר הכנסת מלביצקי מהליכוד לשינוי גובה דמי חבר ללשכת עורכי הדין. איך זה עלול להשפיע על תפקוד הלשכה? למה זה חשוב לשר המשפטים? נשאל את יושב ראש הלשכה עורך הדין עמית בכר. החל המאבק על הכללת תרופות חדשות בסל הבריאות, על אלו תרופות מיוחדות הפעם לילדים יאבקו, למשל מחלת הדושן, סוג של מחלת יתום, מעט מאוד ילדים חולים בה ויש לה תרופה יקרה מאוד, עוד מעט נסביר. אם נספיק, נספר לכם על האפליקציה החדשה Not Alone שאמורה לחבר בין משפחות חטופים לבין הציבור במאבק לשחרורם. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו שקד מורג, כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. בית המשפט המחוזי דחה את בקשת פרקליטי ראש הממשלה לדחות את תחילת עדותו במשפט. לפיכך, הוא אמור להתייצב בשניים בדצמבר. עורך הדין הדוקטור אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, אומר שפסק הדין תומך במה שהתביעה התריעה עליו.
טענו שנתניהו לא כשיר פונקציונלית, נתניהו לא מסוגל לנהל גם את משפטו וגם לנהל למדינה במלחמה, זה היה ברור, לצערי הרב כך קורה. אני משוכנע שהוא לא אמר את המילה האחרונה שלו, הוא יעשה הכל בכדי לא לעלות על הדוכן בשני לדצמבר, או שהמלחמה תתעצם לה, או שהוא יוותר על זכותו לעלות על הדוכן. ברור דבר אחד, ראש ממשלה נורמטיבי לא מסוגל לנהל מדינה במלחמה, ובמקביל לנהל את ההגנה על חפותו בבית המשפט.
שר החקלאות אבי דיכטר מבטיח היום שהממשלה לא תייקר את תעריף המים לחקלאים בתחילת השנה הבאה. ההבטחה נאמרה במהלך דיון בוועדת הכלכלה שעוסקת בחקיקה לקביעת תעריף המים לחקלאות.
לא לשר האנרגיה ולא לי, לשנינו יש כוונה ברורה לא לאפשר את עיקור מחירי המים כפי שזה אמור לעלות במועצה. אין לזה שום הצדקה, אין לזה שום היגיון. אנחנו נלחם בזה מלחמת חורמה, זה לא יקרה. כשהמדינה מחליטה שהיא רוצה לגדול בשליש בתוצרת חקלאית, היא צריכה להבין שהוזלת המים זה פקטור מאוד משמעותי.
בחודש אוקטובר הציבור לבא משכנתאות בהיקף של 6.9 מיליארד שקלים. מדובר בעלייה של 50% לעומת אוקטובר אשתקד, ובירידה של 19% לעומת החודש הקודם. המשבר בביטוח הסיעודי, הממונה על שוק ההון נדרש להודיע לבגץ עד מחר אילו צעדים לנקוט כדי לתמרץ את חברות הביטוח להשתתף במכרז הביטוח הסיעודי של קופת חולים כללית. חברת הכנסת אפרת רייטן מהעבודה הגישה למליאת הכנסת הצעת חוק שתהפוך את הביטוחים הסיעודיים לביטוחים ממלכתיים בדומה לחוק הבריאות. רייטן אומרת לאיפה הכסף ששני מיליון וחצי מבוטחי הכללית בסכנה שישארו ללא ביטוח סיעודי.
כרגע אין אף חברת ביטוח שמוכנה להיכנס ולקחת אחריות על אותם מבוטחים. המסע ומתן שנמשך כבר הרבה מאוד זמן עם חברות הביטוח לא נושא פרי, ואנחנו מתקרבים ממש לימים האחרונים. נותר כחודש, חודש וחצי בלבד, עד שהקרן תקרוס ועד אשר 2.5 מיליון איש יישארו ללא ביטוח סיעודי.
עד כאן הכותרות הכלכליות שלנו, כבר מתחילים. עכשיו נגיד שלום לעורך הדין עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין. שלום עמית.
שלום אחר הצהריים טובים.
שלום שלום. יש לנו כמה דברים לדבר איתך עליהם, אבל קודם כל הסיפור הזה שחבר הכנסת מלביצקי מגיש בעצם בשם שר המשפטים, רכיב מרכזי שאולי מהפכה במהפכה המשפטית, מדובר בהצעת חוק שלפיה הסמכות לקבוע את גובה דמי החבר שגובה לשכת עורכי הדין מחבריה, תעבור במועצה הארצית של הלשכה, זה יעבור לידיו של לוין. קודם כל תסביר לנו במה מדובר, כי אני לא חושבת שזה, כולם מבינים את הסיפור הזה.
לא, פורמלי, חנוך מלביצקי כחבר הכנסת הגיש הצעת חוק, מעשית שר המשפטים יריב לוין עומד מאחורי זה בכל הכוח, דחף את זה כאילו זה הדבר היחיד שחשוב לו, אולי באמת זה הדבר היחיד שחשוב לו.
לא, את זה אני הסברתי.
לא, הוא הגיע לכנסת, נלחם, הלוואי שהוא היה נלחם למען תושבי הצפון, או אזרחי ישראל, או החטופות והחטופים, עשירית מהזמן שהוא הקדיש לחוק המטורף הזה.
אז זהו, אז עכשיו אני רוצה לדעת מה זה, בדיוק, כי אני חושבת שלא כל הציבור מבין.
אני אסביר, זה פשוט, הפרטים פחות רלוונטיים, אבל בגדול הוא רוצה שהוא יקבע את גובה דמי החבר של לשכת עורכי הדין. הוא גם הצעיר ואמר, אנחנו גם נפחית, בעצם נפגע בתקציב של לשכת עורכי הדין, שהיא גוף עצמאי, דמוקרטי ונבחר, והחשוב ביותר שהציבור צריך להבין, שמאז הקמתה משנת 61, הגוף שמסדיר את המקצוע ומפקח על פעילות עורכי הדין, הוא נפרד ממשרד המשפטים, בניגוד לגורמים אחרים, כמו סתם דוגמה רואי חשבון, אבל מדוע? כי רואי דין הם אלו שנותנים את השירות המשפטי לכלל הציבור, כולל בייצוג מול הממשלה ומול רשויות מקומיות, גם באזרחים פליליים, גם בעניינים אזרחיים, גם במנהלים. ולכן, היסטורית, הלשכה הופרדה ממשרד המשפטים. עכשיו השר רוצה להשתלט על זה. רגע, אבל זה רק חצי סיפור.
אבל החברות בלשכה היא לא וולונטרית?
לא, החברות בלשכה היא לא וולונטרית, כמו רוב המדינות בעולם, אבל פה זה עניין נפרד, הוא רוצה להשתקבוע את התקציב. חוק אחר הוא להפוך אותה לוולונטרית, שוב, בניגוד לרוב מדינות העולם, וגם במקצועות אחרים, אבל הם לא רוצים רק להפוך אותה לוולונטרית. כי כל עורך דין צריך את הפיקוח, גם באתיקה מקצועית ופיקוח על מי נכנס למקצוע, זה יהיה עדיין, הממשלה טוענת החוק, טוען שזה עדיין יהיה תקף, אבל שהממשלה תנהל את זה ולא הלשכה.
שזה אומר מה? מה זה אומר? מה זה אומר לגביכם? אוקיי, 100%. מה זה אומר מבחינה פרקטית?
מבחינה פרקטית זאת השתתפות פוליטית של הממשלה על מוקד מאוד חשוב במערכת המשפט, אבל זה יותר מזה, אני מכל הכבוד רוצה, זה רק חצי תמונה. החצי השני של התמונה זה שבמקביל לכך שהשר מעלה את החוק הזה ונלחם עליו, זה הדבר היחיד שהוא נלחם עליו בשבועות האחרונים, הוא גם מאיים ודורש מנציגי לשכת עורכי הדין שיצביעו איתו בוועדה לבחירת שופטים, כולם יודעים את הניסיון שלו לסכל את בחירת הנשיא ולסכל את בחירת את החלטת בגץ שהורה לו לקיים הצבעה על נשיא בית המשפט העליון, והוא שולח נציגים שאומר לנו לא אחד ולא שניים, תצביעו איתי על הוועדה, לא נחוקק לכם חוקים, ולכן זאת שחיטה באיומים, ככה מתנהגים עבריינים, לא שר משפטים, וזה ניסיון שלו, הוא לא הצליח לשנות את הרכב הוועדה בחוק, והוא לא הצליח להשתלט על ה... הוא מנסה לקדם את הרפורמה שאינה אלא מהפכה משטרית, בדרכים כוחניות, בדרכים של שחיטה, מה שלא הצליח לו בדרך א', הוא מנסה בדרך ב', אבל זאת פשוט המשך של המהפכה המשטרית. שום דבר אחר, אין פה שום עניין מקצועי.
תכף נדבר על זה, השאלה היא, זאת אומרת, ופועל יוצא מדבריך, שיש פה השתלטות פוליטית.
אם זה יצליח. זה קודם כל דבר בקריאה טרומית, ואנחנו נעשה כל מה שניתן, כמובן כדי למנוע, גם היה מאבק, האופוזיציה הגיעה, חלק מחברי הקואליציה הצביעו גם נגד, אבל זה ניסיון, אבל השר הפעיל את כל כובד משקלו, עם איומים על חברי כנסת, הפעיל משמעת קואליציונית, על מה? על מי קובע את תקציב לשכת עורכי הדין? זה פשוט שר שאיבד את הבלמים, אובססיבי ברמה מפחידה, ולתת לאדם הזה לקבוע לבדו מי יהיה נשיא בית המשפט או מי יהיה שופטים, זה פחד אלוהים, עם כל הכבוד. וזה בדיוק התמצית של המאבק שלנו במשך שנתיים, לשמור על בחירת השופטים מקצועי, ולא לתת לפוליטיקאים תאבי כוח ונטולי כל רסן לשלוט בתהליך הזה, וזה מה שהוא מנסה לעשות.
עורך הדין בחר, איך זה קשור לבחירת שופטים?
אני מסביר, כששר המשפטים אומר באמצעות נציגיו בשבועות האחרונים, החל מהדיון בבגץ שקפה, שבסוף הורה לו לקיים את הדבר הנורמלי, שזה לבחור נשיא, כן? זה או שאין, כנשיא הפרשה לפני שנה, נשיא החיות. ובמסגרת השיחות שהיו מאז, מחודש אוגוסט, כל נציג מטעמו, כל נציג בא ואמר לנציגי הלשכה, וגם לי באופן אישי, תצביעו עם מה שהשר רוצה, שנציגי הלשכה יצביעו עם מה שהשר רוצה בוועדה, ולא יחוקקו נגדכם, אבל אם לא תצביעו, ותעמדו על שלכם, רשימת חוקים, הנה, והרשימה הראשונה זה שיפגעו לכם בתקציב.
אוקיי.
אני אומר לך עוד פעם, זאת שחיטה באיומים, ככה מתנהגים עבריינים.
דברים חמורים שאתה אומר, ואני רוצה לעבור לדבר...
הדברים חמורים לא מה שאני אומר, הדברים חמורים זה מה שהשר עושה.
אוקיי, בסדר. אם נוכל נביא את תגובתו של השר, או מישהו...
שמעתי, מי ששמע היום את הנאום, אגב, עומד על הדוכן, הוא היה סגן יושב ראש לשכה, הוא מכיר את הלשכה, פשוט משקר לעם ישראל. הוא עקק את הלשכה על זה שנסעו למקסיקו. עכשיו, אני לא נסעתי למקסיקו, אבל היה כנס של כל הלשכות הבינלאומיות. שם אנחנו פעלנו למען החטופים, מול גורמים בינלאומיים, מול גורמים משפטיים בינלאומיים. שם פעלנו למען צדקתה של מדינת ישראל במאבק המשפטי. לשכת עורכי הדין, ואני באופן אישי, פנינו לבית הדין הבינלאומי בהג, למנוע וצווי מעצר בפנייה להשתתף בהליך שם כדי, ולומר מדינת ישראל זאת מדינה עצמאית עם מערכת משפט מתוקנת, ועכשיו השר באמת בגסות ובארס עומד על הדוכן ועוקץ אותנו על מה שהוא לא מסוגל לעשות, הרי הוא פרסונה נון גרטה בזירה הבינלאומית.
עורך הדין עמית בחר, עכשיו אני רוצה לשאול אותך אם נכון עשה ותשובה קצרה, בית המשפט שדחה את בקשתו של ראש הממשלה למתן עדות בשניים בדצמבר.
ברשותך משפט אחד אחרון לסכם את הנקודה הזאת, התוכניות שלו לשחיטה לא יצליחו. עכשיו לשאלה,
כן.
לגבי בית המשפט, ראשית, ההליך מול, של ראש הממשלה זה הליך מתנהל, ולבית משפט צריך להקשיב, ושוויון בפני החוק אומר שמה שבית משפט קובע זה מה שעושים. כל נאשם אחר היה מגיע לעדות, בית משפט הגיע, מפעם לפעם נאשמים מבקשים קריאות, ראש הממשלה הגיש בקשה, אני בטוח שהשופטים בחנו אותה בכובד ראש, עם ישראל רואה שהרכב לא נותן חסד, לא לתביעה שם ולא להגנה, פעם הוא פוסק לטובת ראש הממשלה או ענייניו, פעם פוסק לטובת טענות הפרקליטות, הוא קבע שהעניין נמשך זמן רב מדי והוא צריך להגיע לעדות ולכן כך יהיה, וכל דבר אחר הוא חוסר שוויון.
אז עוד שאלה אחת, אתה חושב שבג"ץ יכול להפוך את ההחלטה של המחוזי? בית משפט עליון?
זה לא רלוונטי, זה לא, התשובה פורמלית, התשובה היא לא, זה לא מבחינה, זה לא הולכים לבגעת על דבר כזה, וזה, אני חושב שהסיכוי לזה הוא קלוש, ואין צדק לזה. לא מתערבים בהליכים, לא מתערבים בהליכים כאלה.
אוקיי, יור לשכת עורכי הדין, עורך הדין עמית בחר, תודה רבה.
ערב טוב.
שלום, שלום. עכשיו נדבר על סל התרופות. הדיונים על הסל הזה החלו לפני ימים אחדים. הפעם נדבר על מחלות ילדים, שבעצם אנחנו מתכוונים למחלה אחת שהיא מחלת יתום, והיא נקראת דושן. רן רזניק, כתב הבריאות, פרשן הבריאות של ישראל היום. שלום רן.
שלום ענת.
קודם כל, ועדת הסל צריכה לבחור בין סבסוד של מאות טיפולים ותרופות לציבור, לבין, למשל, בחרנו את דושן, ותכף נדבר עם אבא שילד שחולה במחלה הזאת.
כן.
זה סיפור שכל שנה חוזר על עצמו, וזה סיפור מאוד מאוד אכזרי.
כן, אז קודם כל אולי טיפת את המסגרת ענת ממש בקצרה, ועדת הסל החלה ממש בימים האחרונים, הזכרת את זה, בתקציב של 650 מיליון שקלים לתרופות החדשות שיכנסו לסל, והיא צריכה לבחור הוועדה מבין מאות תרופות שהוגשו למחלות המוניות כמו סכרת סרטן, מחלות לב וכולי, וגם מחלות יתום נדירות, בעיקר אצל ילדים, לא רק, למשל מחלת הדושן שאנחנו מתרכזים בה עכשיו אצלך.
נכון, וכבר עסקנו בה לא פעם אגב, כי
נכון,
יש מעט
נכון.
מאוד ילדים שחולים במחלה הזאת.
נכון, אבל דווקא לחזק משהו אחר ממה שאת אומרת, כבר כמעט 7-8 שנים יש מאבקים של הורים לאותם מעט ילדים, כ-20 ילדים בשנה בישראל, להכניס תרופות לסל.
שרן היא תרופה מאוד יקרה. צריך להגיד.
עכשיו רגע, התרופה הזאת שאנחנו מדברים עליה היא תרופה גנטית שהיא שיא הקדמה והרפואה עלי אדמות בתולדות האנושות, היא מחליפה גן, את הגן הפגום בגן אחר חדש, תרופה שניתנת חד פעמית בזריקה ועלותה 12 מיליון שקלים לחולה לטיפול, זה טיפול אחד, אכן, תקציב אדיר, יש 10 חולים כאלה שזקוקים לתרופה, זה כבר 120 מיליון שקלים, את לגמרי צודקת, רק ברשותך עוד טיעון אחד או עוד ארגומנט אחד, התרופה הזאת היא התרופה היחידה לחולים האלה, לחולי הדושן, בעוד שלמשל, זה טיעון כזה ציבורי מוסרי וגם רפואי, בעוד שלכל המחלות האחרות, התרופות החיוניות שנידונות בסל, לסרטן, לסכרת ללב, מחלות המוניות של עשרות כן. ומאות אלפי ישראלים, זו תמיד התרופה העשירית והעשרים שנידונה ולא הראשונה היחידה, שזה המקרה של דושן, והדילמה המוסרית כאן היא לכן הרבה יותר גדולה.
אגב, יש עוד מחלות יתום, מחלות ילדים כאלה שדנים עליהם?
בטח, מחלת פרידריק, אטקסיה, למשל, זאת מחלה שפוגעת קשה מאוד בשרירים ובתפקוד הגוף, החל מגיל 12-13 עד למוות בגיל מאוד צעיר, מיליון שקלים בשנה לחולה.
היא גם גנטית?
והיא גם גנטית תורשתית. מחלת BBC, זאת מחלה שגורמת, אני אגיד את זה במשפט, מחלה קשה מאוד שגורמת לפגיעה אנושה במנגנון הסובה. הילדים לעולם לא שבעים מכל כמות מזון שהם אוכלים, ולכן הם אוכלים גם יומם ולילה. זה בלתי נשלט, הם לא אשמים. זה לא דומה ענת, זה שום השמנה אחרת שמדברים עליו, הם מדברים הרבה, מיליון שקלים בשנה לחולה. יש עוד כמה מחלות כאלה, קשות מאוד, קטלניות, עם תרופות ייחודיות וחדשניות בעלות אסטרונומית.
כן, אז בוא נדבר באמת עם אבא של מיתר, גדי רוז. שלום גדי.
שלום.
שלום שלום. בן כמה מיתר?
מיתר היום בן 7.
מה מצבו היום, נכון להיום?
תראי, היום המצב שלו הוא כבר בשלב שאין לו עוד זמן. אחד, בוא נדבר שנייה על התרופה, התרופה אפשר לתת אותה עד גיל 8, כלומר, אם זה לא ייכנס בסל הקרוב, הוא לא יוכל לקבל את התרופה שתציל את החיים שלו. מעבר לזה, הילדים בגילו מדרדרים בצורה משמעותית, בקשיים יומיומים, בין אם זה להתלבש, להתארגן, לעשות סדר בדברים שלהם, לקחת תיק לבית ספר, הוא ילד בכיתה ב'. כל הדברים האלה קשים להם ברמה היומיומית, בהמשך הם נכנסים לכיסא גלגלים בגיל 12, אפילו לפני, ונכון להיום ילדים שהם ללא הטיפול הזה, גיל התמותה שלהם הוא בין 20 ל-30.
איך היית מגדיר, גדי, את רמת התפקוד של מיתר, נכון להיום?
רמה, לא של בני גילו, אפילו לא קרוב.
הבנתי. כמה זמן אתם נאבקים כדי לקבל את התרופה הזאת?
אנחנו כרגע בשנה השנייה שמאז שהתרופה נכנסה ואושרה על ידי ה-FDA, וזה מאבק קשה מאוד, שזה השנה האחרונה שאנחנו זוכים או יכולים להיאבק בו, ואת כל הדבר הזה אני עושה במקביל לזה שאני עושה מילואים כבר מעל 300 ימים, אני רפסר.
גם עכשיו, גם עכשיו.
גם עכשיו, ברגעים אלו אני על מדים מדבר איתך, בהתחלה היינו 8 חודשים בעזה נלחמנו, ועכשיו אנחנו נלחמים בחזית הצפונית כבר חודשיים, וכל התקופה הזאת במקביל לטיפולים יומיומיים קשים שהבן שלי צריך לעבור, אנחנו עושים את המאבק ונלחמים ומדברים עם כל מי שצריך כדי שיקשיבו לזעקתנו והבינו כמה התרופה הזאת היא מהותית וחשובה ולמיתר אין זמן, אין לו זמן אחר, אם הוא לא יקבל אותה עכשיו הוא לא יקבל אותה.
אוקיי, עכשיו יש תקדים, הרי כבר יש מספר ילדים שכן קיבלו את התרופה, והשאלה אם התקדים הזה יכול, עשוי לאפשר לכם משפטית מתן התרופה הזאת, או פנייה לבית המשפט להרכאות.
חשוב להגיד, אף ילד בישראל לא קיבל את התרופה הזאת. בארצות הברית, אני בקשר הדוק עם ההורים שקיבלו את התרופה הזאת בארצות הברית, יש שיפור מטורף ביכולות הפיזיולוגיות של הילדים, זה פשוט תרופה מצילת חיים, כשמה כן היא. בזכות התרופה הזו ילדים מצליחים לעלות במדרגות, ללכת, לרוץ ולבצע פעולות יומיומיות, למזוג כוס מים, דבר איתך ברמה הזאת. ואין אף ילד בישראל שקיבל אותה. יש okay. ילדים בודדים okay. שיכולים וזכאים לקבל אותה, אין ברמה התפקודית שהם מחויבים, ואין מבחינת נוגדנים ודברים אחרים שלא לא נרחיב עליהם. אבל זה ילדים yeah, בודדים. Run.
זהו, אני לא סתם שאלתי, כי אני חושבת שאנחנו עסקנו בזה כמה וכמה פעמים.
אז אני רוצה לחזק ולהמשיך את מה שאמרת. התרופה הזאת הגנטית, 12 מיליון שקלים בשנה לחולה טיפול חד פעמי, לא ניתנה עד היום לאף ילד בישראל. שנייה, אבל תרופה אחרת, לא גנטית, חשובה בפני עצמה, שליווינו אותה כאן אצלך ואצלכן בתוכנית, לדושן, לא נכנסה לסל, אבל במאבקים משפטיים מול ועדת חריגים, מול ועדות חריגים בקופות החולים, את צודקת לגמרי, קיבלו אותה למרות שהיא לא בסל, כל הילדים שצריכים אותה, כ-15 ילדים בישראל.
שנייה, רגע, גדי, ואת זה מיתר יכול לקבל, או קיבל כבר, או גם זה לא, כרגע לא?
גם זה לא, וחשוב להגיד, זה מחלה עם הרבה מוטציות. לא כל תרופה מתאימה לכל ילד, ובגלל זה אני אומר, התרופה הספציפית הזו שמתאימה למיתר, זה הטיפול הגנטי. התרופה האחרת לא מתאימה לו. זו התרופה היחידה שמתאימה לו, כן. היא ניתנת עד גיל 8,
אוקיי.
הוא היום בן 7.
אני הבנתי ואני מאחלת לכם שתצליחו, רן, בוא לסיום.
כן.
קודם כל, מה יקרה אם התרופה הזאת לא תיכלל בסל התרופות? אנחנו מבינים שכמו שאמר גדי, נגזר גורלו כן. של מיתר.
כן. אז אני אגיד, לך בקצרה, ראשית אני מאוד מאוד מקווה, ואני משוכנע שנכון שגם את וכולנו שהתרופה הזאת כן תיכנס לסל. אני חושב שחברת התרופות, במקרה הזה זה חברת רוש, מהגדולות בעולם, צריכה גם לעשות מאמץ בקשר למחיר הכל כך אסטרונומי של התרופה החשובה
הזאת. כלומר, יש כאן עניין של לובי של חברות תרופות, אנחנו לא תמימים. גם זה פה.
כן, אנחנו לא תמימים בכלל. אגב, זה לא רק עסק, זה מהעסקים הגדולים בעולם אחרי הנשק.
נכון.
עולם תעשיית התרופות.
בדיוק.
אז אני חושב שגם הם צריכים מאמץ הרבה יותר גדול. ועוד משהו, שנכון שימי המלחמה לא מתאימים לעניין הזה, אני אגיד, תקציב סל התרופות הוא 650 מיליון שקלים לתרופות חדשות לסל, וצריך להגיד או לברך שהתקציב הזה לא קוצץ ולא שונה ולא הופחת בכלל.
נכון.
וזה היה יכול לקרות.
נכון.
אבל כבר עשור, הרבה לפני המלחמה, ונחזור לזה, אני משוכנע אחרי המלחמה, נעצה זה לסיום, ראשי מערכת הבריאות מקריאים, חייבים מיליארד שקלים בשנה לתקצוב הסל, כדי שנשמור על רמה של רפואה מערבית טובה, כי זה הולך ופוחת.
טוב, סימן שאלה, מתי תגמר המלחמה? זאת כבר בדיוק. רן רזניק, תודה רבה. כתב פרשן הבריאות של ישראל היום, וגדי רוז, בהצלחה לכם. וגם אתה, שמור על עצמך איפה שאתה נמצא. תודה רבה. רעות מתתיהו ארגון עם דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים. אתמול רצינו לספר לכם על האפליקציה החדשה, יישומון, בשם Not Alone, בשיתוף עם מטה החטופים, והיישומון הזה אמור לחבר, או שהוא כבר עושה את זה, בין המשפחות לבין הציבור, גם סביב המאבק לשחרורם, ותכף נשמע מה עוד. שוב שלום רז מטלון, ממפתחי האפליקציה, וגם הגיס של אלי ויוסי שרבי. שלום רז.
שלום.
ספר לנו מה קורה, מה זאת האפליקציה הזאת שאתה ממפתחיה?
אז קודם כל, אנחנו מדברים כרגע, גם אחרי שיצא הסרטון על סשה טרופנוב, ואני אי אפשר שלא להגיב לזה, ובוא נגיד לתמוך במשפחה עד כמה שניתן, ואנחנו נמצאים בעצם במלחמה בזמן. הזמן הוא מאוד מאוד אכזר,
נגד הזמן.
מחרסם בכל דבר, וגם ביכולת של כל הציבור להתחבר ולשמור על ריכוז ולשמור על קשב ומתח. האפליקציה בעצם מנסה איכשהו לפתור את העניין הזה בצורה שבה אנחנו מושיטים יד לציבור, באים לציבור, באים להם, אחרי כל התקופה הזאת, ודווקא מהמקום המאוד נמוך שאנחנו נמצאים, אנחנו רוצים רגע אחד לשאוב טיפה אנרגיה ולהושיט יד לציבור ולהגיד להם שאנחנו קודם כל מבינים שזה קשה. זה ברור לנו לגמרי שבשעה שכל כך הרבה סבל יש במדינה, וחיילים שנהרגים, ומשפחות שכולות חדשות שכל הזמן נכנסות למעגל, אנחנו צריכים להגיב לדברים קצת אחרת, ולכן בעצם יצרנו אפליקציה שהמטרה שלה היא לחבר ישירות בין משפחות החטופים לבין הציבור כולו.
אוקיי, איך זה עובד? נגיד שאני רוצה להיכנס לחפש?
אז בעצם את נכנסת ל-notmacafalone.app בגוגל, את לוחצת על הכפתור האדום, ומאותו רגע אנחנו מחוברים.
יפה.
את נכנסת בעצם...
מה אני מוצאת שם?
את תראי שם 101 עמודים אישיים של כל אחד מהחטופים. כל עמוד כזה מנועל על ידי המשפחה של אותו חטוף. היא יכולה להכניס שם את כל הסיפורים על החטוף. בעצם מי שלא יודע משהו על מה שקרה לאחד מהחטופים, נכנס לעמוד, קורא את כל הסיפור שלו, רואה את כל הפוסטים שהמשפחה מעלה לו, ובמקביל, המשפחה, יש לה עמוד ספציפי שבה היא קוראת לפעולות, למען שחרורו, או פעולות שהם מאמינים שזה okay. הדרך הנכונה.
תגיד רז, מי מממן את זה?
הכל מתנדבים. אני יזמתי את העבודה, מי שעזר לי בסופו של דבר להרים את זה, זה חברי ילדות של אלי, שהם אנשי הייטק, עידית ושרון עדן, שיחד איתי הרימו את הדבר הזה, הם הפיצו בעצם בלינקדין ובפייסבוק בקשה למתנדבים, התנדבו מכל הארץ וגם מהעולם.
יפה, עכשיו כיוון שאני צריכה לקצר, אז תגיד, נגיד אני נכנסת ואני מוצאת את הדף של אלי שערבי, מה אני יכולה לתרום לדבר הזה?
בשלב הזה מה שאנחנו מבקשים זה בעצם להגדיל את ההשתתפות בפעילויות שלנו, לצורך העניין, זאת המטרה העיקרית, זה בעצם יהיה הישג מבחינתנו, שאתם לוחצים על הכפתור להשתתפות בפעילויות. מבחינתנו, בשלב שבו אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים לייצר איזושהי פלטפורמה שמאפשרת לכם בצורה פשוטה מאוד להבין מהם הפעולות שמשפחות החטופים עושים, ואיך אני יכול להצטרף אליהם. כלומר, לייצר איזשהו קשר. עכשיו, כשאתם אומרים שאתם מצטרפים, אנחנו יכולים גם להגיד תודה על ההצטרפות הזאת. כלומר, הרבה אנשים פועלים בכל הארץ, אבל אף אחד לא רואה אותם. כן. באפליקציה, כשאתה מגיע ואת אומר, הייתי במקום הזה והזה, אנחנו יודעים גם להחזיר תודה על
ה... צריך גם להשאיר פרטים, אתם יוצרים קשר עם אדם שרוצה להתנדב.
באופן עקרוני, הכניסה היא דרך גוגל, ואנחנו, בוא נגיד, הקשר הוא יותר בהקשר של... השתתפות בפעולות, ואנחנו שולחים מיילים למי שהיה, או okay. תזכורת על פעולה שנעשית.
טוב, אז בואו רק נחזור, נוט קו אמצעי, נכון? Alone?
נכון, alone, נקודה אפ.
נוט קו אמצעי, alone, נקודה אפ. כנסו לגוגל, מי שרוצה לעזור, המשפחות צריכות את כולנו.
לגמרי.
כי ימים הולכים ואוזלים, ואנחנו מודים לך. רז מטלון, ממפתחי האפליקציה הזאת, גיס של אלי ויוסי שרבי, תודה רבה.
תודה.
פרסומות. עכשיו נדבר על הלהיט של הזמן האחרון, וזה הביטקוין, ממש כוכב. פרופסור אלי בן ססון, הוא מייסד משותף ומנכ"ל חברת סטארקוור, חברת הבלוקצ'יין הגדולה בישראל. פרופסור בן ססון, שלום.
שלום ענת, שלום למאזינים ולמאזינות.
כמה זה עולה עכשיו? נכון לעכשיו?
וואי, אני חושב לקראת הרעיון זה זינק וכמעט נושק ל-91 אלף דולר.
כלומר, 91 אלף דולר. הוא שמע שאתה בא, אז הוא קפץ עוד.
בדיוק.
יפה.
זה כנראה מה שצרה. טוב. אין הדבר אחר.
תגיד, למה בעצם?
היצע וביקוש, אבל זה כנראה קשור לבחירות שהיו שבוע שעבר בארצות
הברית. ארצות הברית.
כן.
שמה? שזה גם אילון מאסק, שזה גם טראמפ, שזה גם מה?
בדיוק כך, בדיוק כך היה, זאת אומרת, צריך אולי לצלול קצת אחורה, הממשל הדמוקרטי הקודם, וצריך לומר היוצא, בחר להילחם בתעשיית הקריפטו, בעיקר האמריקאית, אבל גם כלל העולמית, זאת אומרת, ממש לקח הרבה מאוד חברות מאוד מאוד גדולות, כולל חברות ציבוריות, כמו חברת קוינבייס, לקח אותם, גרר אותם לבתי משפט, בתי המשפט בדרך כלל זרקו את התביעות האלה של רשות הניירות הערך האמריקאית, ה-SEC, אבל בכל מקרה הרוח הייתה מאוד ברורה שמלחמים בקריפטו, וטראמפ הוא יודע לחוש סנטימנט ציבורי, הוא חש את הסנטימנט הזה, והוא נכנס פנימה בכל הכוח באמירות של פרו-קריפטו.
תגיד, אתה חושב שכל מי שקונה מטבעות קריפטו במקרה הזה, נגיד ביטקוין, מבין בדיוק לאן הוא נכנס? כי אתה יודע, כשאתה שואל אנשים שאומרים, קניתי מטבע, והיום זה שווה פי, לא יודעת מה, 900, אז אני לא בדיוק יודע להגיד איך, אם אני רוצה לפרוע את זה, אם אני רוצה לקבל את זה, זה הרי מסובך קצת.
כן, זו שאלה מצוינת, ענת. אני חושב שאת אותה שאלה אפשר לשאול לגבי מניות או כל מכשיר פיננסי אחר.
לא בדיוק.
האם כל מי שקונה ונכנס...
לא בדיוק, כי אתה עובר...
לא, יודע ומבין למה הוא נכנס.
אוקיי, אולי, אולי, אבל זה טיפה יותר מוחשי מהמטבעות האלה.
מוחשיות היא בעיני המתבונן לפעמים, אבל אני, זאת אומרת, ככה. בוודאי שמי שנכנס אחרי שמשהו עלה הרבה מאוד, אז הוא יותר חשוף לירידות מאשר מי שנכנס מוקדם יותר, אבל זו אמירה די טריוויאלית. האם כולם מבינים מה שהם עושים? כנראה שלא בכל השווקים. אבל זאת אומרת, אני, מכיוון שקרחתי את הקריירה שלי בעולמות הבלוקצ'יין, אני מאמין שיש בשורה מאוד מעניינת וחדשנית, ומאוד מאוד חשובה לחברה האנושית בימים אלה יותר מבכל...
אוקיי, אז תגיד מה טראמפ הבטיח בעצם?
טראמפ בעיקר הבטיח הוא יפעל להסיר את חסמי הרגולציה ולהפסיק את המלחמה על קריפטו, War on Crypto, כמו שכתבו בעיתונים, של הממשל הדמוקרטי. הוא אמר שהוא רוצה שארצות הברית תהיה מובילה בתחום הקריפטו בעולם, וגם החיבור שלו לאלון מאסק, שהוא חובב קריפטו מאוד מאוד חמצם וארוך שנים, זה גם נותן לזה עוד דחיפה. אלון מאסק מתעקש על זה שאפשר לקנות גם טיסות בספייקס-אקס, וגם מכוניות טסלה אפשר לקנות בביטקוין ובעוד מטבעות. אז שני הדברים האלה ביחד.
אתה יודע שלסיום, רק צריך להגיד, שכמו שזה עולה, זה גם יכול לצנוח, ויש בזה סיכון גדול.
מאוד חשוב לומר את זה, כן. יש בוודאי סיכון מאוד גדול, צריך להיזהר
כלומר, זה לא מתאים לכל אחד.
זה לא מתאים לכל אחד, וצריך גם לבזר השקעות באופן כללי, אבל יש כאן משהו שהוא כבר קיים כמעט 20 שנה, 15 שנה מאז 2008, והוא כנראה לא הולך להיעלם, והוא מאוד מאוד מעניין. גם את זה צריך לומר, יש שם דברים מאוד מעניינים.
כן, טוב, בכלל יהיה מעניין עם הממשל הזה, פרופסור אלי בן ססון, מייסד משותף ומנכ"ל חברת סטארקור, חברת הבלוקצ'יין הגדולה בישראל, תודה רבה לך. תודה שדיברת
תודה איתם. תודה רבה, ענה.
שלום, שלום.
תודה.
פרסומות ובורסה. חזרנו בורסה לסיום, כמו בכל יום, רונן ברקוביץ', מנהל מחלקת קרנות נאמנות, אלטשולר שחם. שלום רונן.
שלום ענת, אחר הצהריים טובים.
שלום שלום, מה קורה אצלנו היום?
אצלנו היום יום חיובי בסך הכל, מדד תל אביב 125 עולה כ-0.6, מדד תל אביב 90 עולה כ-1.25, ומי שבולט היום לטובה זה דווקא מדד התקשורת, אחרי שמניית חברת פרטנר פרסמה דוחות היום, והיא מזנקת כרגע בכ-12%, ואחריה גם מניית סלקום, ובסך הכל היום חיובי מאוד כרגע.
אוקיי, מה מצב הדולר היום לעומת השקל?
הדולר כמעט ללא שינוי, 3.75 שקלים, כמעט ללא שינוי.
אוקיי, ארצות הברית?
בארצות הברית לפני כשעה התפרסם מדד המחירים לצרכן שם, והוא ממש לא הפתיע, הוא התפרסם ברמה של 0.2 ברמה החודשית, והוא משלים עלייה של 2.6% בשנה האחרונה.
שזה אומר מה, איזה צעד נדרש, אם בכלל?
בסך הכל זה די הרגיע את המשקיעים שלא הייתה פה הפתעה של אינפלציה גבוהה מדי, אבל הנתון הבולט בתוך המדד היה דווקא הרכיב של מחירי השכירות. הרכיב הזה חזר לעלות, והוא כבר כרגע בקצב של כ-5% בשנה, וזה עדיין הגורם אולי הבולט ביותר ברכיב האינפלציה בארצות הברית כרגע.
שזה הסיפור, שהרבה מאוד צעירים לא מסוגלים לא לשכור דירה, כי הכל מאוד מאוד יקר, זה חלק מהסיפור של צעירים שהצביעו לטראמפ.
כנראה שהבעיה הזאת היא לא רק אצלנו, וכן, זה הסיפור. 5% בשנה זה הרבה מאוד.
אוקיי, טוב, אנחנו נעצור כאן, נודה לך, רונן ברקוביץ'.
אולי נגיד עוד מילה על הביטקוין?
בבקשה, תגיד, דיברנו על זה קודם.
הביטקוין שברגעים אלה, ממש ברגעים אלה, שובר עוד צי,
חצה את
רף ה-90,000 דולר,
חגיגה, 30%. כן, דיברנו עליו בדיוק. דיברנו על הנפלאות של הדבר הזה, ששוב, מסוכן, אבל זה כבר לא ענייננו. רונן, תודה רבה. שלום שלום. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור שקד מורג, בדיגיטל אחיה כהן, רעות מתתיהו ארגון ואליעזר בן יהודה, מחר ליאת רון וארי מליניאק.